השיעור מוקדש לרפואתו השלמה של מרן הרב שמואל הלוי בן רחל הרב אוזנר. צריך רפואה שלמה. רפואה לרפואה, ישר כוח על כל התפילות. אני גם היום חוזר מאחי, מהרבני, ניסי ניסי, כל רגע ורגע, ממש. הייתה תקופה מאוד ארוכה ש... הילכנו היום במחלקה כשהוא רק בלי הליכון מצד לצד, לא צריך עכשיו להתפלל עוד יותר, עוד יותר, כל הזמן. אז זהו, זאת אומרת שהכל הפיך, שצריך רק להתפלל. פרשות ויקהל פקודי, אנחנו נמצאים עכשיו בתחילתם. הם שתי פרשות שחוזרות על הדברים שכבר למדנו בפרשות תרומה ותצווה. בפרשות תרומה ותצווה קיבלנו את הציווי על המשכן, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, בפרשת תרומה בפירוט כל כלי המשכן, אחר כך בפרשת תצווה, עד אמצעיתה כל בגדי הכהונה. הכל דבר אחד, הרמב״ם מכניס בתוך קובץ הלכות אחד את כלי המקדש והעובדים בו. כלי המקדש ובגדי הכהונה. אחר כך עסקנו בשבעת ימי המילואים, שזה דבר בפני עצמו, ובפרשת כי תישא... סיימנו בענייני המשכן בהתחלה, אחרי מחצית השקל, שהיא באה לא כנדבה, אלא כבקע לגולגולת, כמס. יש מחצית שקל שבאה לקורבנות ציבור, ויש מחצית שקל שבאה, ויש מחצית השקל שבאה לצורך בניית האדנים של המשכן, זה בקע לגולגולת, שונה לנדבה הכללית של המשכן שהיא איש כל אשר יבנו לבו, ובפרשת כי תישא סיימנו בשמן המשחה שבו מושכים את כל כלי המשכן, את בגדי הכהונה ואת הכהנים עצמם. כל סיפור שמן המשחה מרקחת, מעשה רוקח, מור, דרור, כל הסיפור הזה שאחריו בא הסיום בקטורת הסמים. פרשות ויקהל פקודי הן בעצם חזרות, אבל עיון מחדש קצת בנקודות המייחדות את פרשות ויקהל בפני עצמן ופקודי בפני עצמן, ייתן לנו תמונה, אני חושב, מרתקת, שגם תענה על עניין החזרות, למה הוא כל כך חשוב, נושא החזרות הזה, ודווקא בענייני המשכן, הרי השאלה הזו זועקת מאליה, שאלה שחוסכת כל כך בכל אות, בכל מילה, את סיפור המשכן מקדישה לו 4.5 פרשיות. 4.5 פרשיות למשכן, כבר אמרנו פעם, שבעצם מלמלא היינו חוטאים בעגל, ובמרגלים היה אמור לשמש אותנו לימים בודדים. זה כל סיפור המשכן. מידות המקדש שיהיה שונות לחלוטין, הכל שונה. החלק האחרון של ספר שמות כולו עסוק במשכן, בציווי, ואחרי זה בחזרות, ובאמצע, ועל הכל חוזרים, על כל הפרטים. מה תוכן החזרות האלה? לפני שניכנס אליהם, אני רוצה להסתכל רגע ביחד על כמה דברים שיש ושאין בפרשת ויקהל. בוא נפתח בפרשת ויקהל מההתחלה. פרק למד ה' מתחילתו, קודם כל ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויומר עליהם, גם בפרשת פקודי אנחנו נעלעל בהמשך. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם, כל העשה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת, ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, וכאן מתחילה פרשת המשכן. רש"י אומר מיד שהכל למחרת יום הכיפורים. תאריך את עצמנו שוב, י"ז בתמוז היה חטא העגל, מי"ח או י"ט בתמוז עד ראש חודש אלול, נכון? 40 הימים האמצעיים שבהם עולה משה ומתפלל על העם, בסדר? ובראש חודש אלול נאמר לו, קראנו את זה השבת, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, והוא יורד בסוף פרשת כי תישא, ולא יודע כי קרם אור פניו, ברדת משה מהר סיני, זה ביום הכיפורים. בסדר? מסווה, זה הסיום של פרשת כי תישא. למחרת יום הכיפורים, משה מקיל את כל העם. הוא פותח איתם באזהרת השבת, ומתחיל מיד בסיפור מלאכת המשכן. לנושא השבת, שצריך להיכנס אליו בהרחבה רבה, לא נכנס עכשיו. ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל אמור, זה הדבר אשר ציווה השם אמור. קחו מאיתכם תרומה, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם, זהב, הכסף ונחושת, ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים וכולי. עוד רגע נמשיך, עד ואבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחוש. זה אותו דבר כמו שלפני כן, עם שינוי אחד. לא מופיע פה, לא מחצית השקל, לא הביטוי בקע לגולגולת, לא תמצאו אותם בכל פרשת ויקל. זו נקודה מעניינת. לא תמצאו את זה. הרמב"ן מדגיש את זה בהתחלה, עוד נדבר על זה עוד מעט. נמשיך. וכל חכם לב, פסוק י', אני עובר ממש לנקודות בודדות. וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה השם. חידוש גדול מאוד. זה לא היה. עד עכשיו פגשנו בפרשת תרומה קחו מאיתכם, ופגשנו כל הזמן ועשית ועשית ועשית. בפרשת כי תישא גילו לנו סוד שבצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה מתמנה על עושי המלאכה. זהו. אבל את כל סיפור הכל חכם לב, זה חדש אצלנו עכשיו. יבואו ויעשו את כל אשר ציווה השם. את המשכן, את אוהלו, את מכסהו, את הארון ואת בדיו, ועכשיו כל הפירוט. ויצאו כל הדת בני ישראל מלפני משה, פסוק א', אתם רואים, אני מדלג בכוונה ככה, מה שנקרא נגיעות, בשנייה אחת. יש תחושה תמיד שזה באמת מין חזרה כזאת, רק חוזרים. חוזרים, די, הבנו. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, ביטוי חדש, לא רק חכם להם, לא רק נדבו ליבו, שראינו בפרשת תרומה, כל נדיב לב יביאה, עכשיו מושג חדש, כל איש אשר נשאו ליבו. כל אשר... מכתיסה, נכון. כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו אותו, הביאו את תרומת השם למלאכת אוהל מועד. ועכשיו מושגים. ויבואו האנשים על הנשים, כל נדיב לב הביאו חך ונזם וטבעת וחומז. וכל איש אשר נמצא איתו תחלת וארגמן, כל מהירים תרומת כסף ונחושת הביאו את תרומת השם. וכל אישה חכמת לב בידיה תבו. ורש"י מעריך כאן איך הם תבו על העיזים. התביעה הייתה על העיזים עצמם. כל מלאכת התביעה ויביאו מטווה. וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה תבו את העיזים. המון המון סיפור נשים בפרשת ויקל. תשימו לב לנקודה הזו גם כן. אני לא נכנס לפרטים. והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן. ורש"י מדגיש מיד, הנשיאים באים בסוף ונשאר להם להביא רק את אבני השוהם ואת אבני המילואים. כי כבר לא היה להם מה להביא. כי כולם כבר הביאו, 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 ולנשיאים, הפרטים האלה לא הובאו מקודם. הנשיאים מובאים כאן כדי להסביר כמה נדיבות לב הייתה, עד כדי שלנשיאים כבר לא היה מה להביא. אחר כך הם הגיעו למסקנה שיבוא המשכן ויחנך, הם יביאו מהר את עגלות הצו. וזה הייתה נדבת הנשיאים, כי הם הבינו שהם יכולים לאחר. כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם להביא לכל המלאכה אשר ציווה השם לעשות ביד משה, הביאו בני ישראל נדבה לשם. אז א' הזכרתי, אין פה בקע לגולגולת. כל נושא הנדבה הוא מאוד מאוד דומיננטי. האנשים באים על הנשים, כלומר ציפות נוראי, צריכים לארגן את כולם. חזל אומרים האנשים על אנשים, דהיינו שגם הטף הביאו נדבות. האור החיים הקדוש אומר בתחילת הפרשה שמזכירים את האנשים על אנשים לאמור, לא נשאר בייביסיטר. לא היו בייביסיטרים, כי גם האבות וגם האמהות היו פה. וגם הטף רצה להביא נדבות. זו בעיה מעניינת מאוד, מי אמר שאפשר לקבל מקטן. אבל גם הם מביאים. ואז סיפור בצלאל, ועשה בצלאל ואוהל אב, ותראו מה קורה אז, פסוק ו' בפרק למד ו', או אפילו קצת לפני, פסוק ד', ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש, איש איש ממלאכתו אשר הם העושים, ויאמרו אל משה לאמור, מרבים העם להביא מידי העבודה למלאכה אשר ציווה השם לעשות אותו. בעיה קשה מאוד, זה בעיה יהודית מעניינת. אנחנו לא יודעים מה לעשות, יש פה too much, מרבים העם להביא. ויצב משה ויעבירו כל במחנה למור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה העם מהביא. אני לא יודע אם מישהו שם לב פעם, אבל הפרשה מתחילה בויקל משה, ורש"י אומר למה הקדים אזהרת שבת למלאכת המשכן, כדי להגיד שלמרות שאתם רדופים וזריזים במלאכת המשכן, אל תידחה שמירת השבת מפני עשיית המשכן. והפרשה בחלק הזה מסתיימת בויקלה העם מהביא. כמו היו שני ניסיונות, האחד של נדיבות אינסופית. הרמב"ן מסביר את המושג אשר נשאו ליבו בצורה מאוד מעניינת. הוא אומר, בא כל חכם לב אשר נשאו ליבו, והייתה בעיה, כי הרי בצלאל ואוהל אב הם האחראים. מי שלא זוכר, בצלאל הוא בן אורי בן חור למטה יהודה, ואוהל אב הוא בן אחי סמך למטה דם. ורש"י מזכיר מיד כדי להביא את גדול שבשבטים ואת הקטן שבשבטים. ומה פירוש כל אשר נשאו ליבו? אז הרמב"ן אומר דבר מדהים, כל אשר נשאו ליבו באו כל האומנים וכל אחד הביא את האומנות שלו. ומשה רבינו אמר, הכל טוב אבל אני לא יכול, ואז הביאו את זה דרך בצלאל ואוהל אב, ונשאו ליבו פירושו שהוא לא באמת ידע לעשות את זה, רק ליבו נשאו אותו למרות שהוא לא היה מומחה. כלומר, כל אחד הביא פתאום כישרונות שהוא לא הכיר. יש חכם לב שהביא את חוכמתו, ויש מי שהביא את נשיאות ליבו. הוא לא היה מומחה בכלל, אבל ליבו לא יכול היה לעצור, אז הוא הבין. אז כל אחד פתאום גילה כישרונות, זה הפך להיות לערב כישרונות צעירים. כל הכישורים הגיעו, כולם מביאים למשכן, מכל הכישרונות שיש. עד שאומרים להם, עצור. והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה, ויותר. ואז כל הפירוט, ואני ברשותכם, בכל הפירוט הארוך הזה מדלג ממש לסוף. ויעס את הכיור נחושת, פרק למדזן פסוק ח', מסיימים את הכל, ויעס את הכיור נחושת, אני רוצה לגעת בתוספות שיש בויקל, שיפתחו לנו עוד רגע צוהר לכל הסיפור. ואת קנו נחושת, את כל זה אנחנו יודעים שהכיור הוא נחושת וקנו נחושת, זה נאמר לנו, אגב, בתחילת פרשת כי תישא, והמפרשים שואלים, למה זה לא נאמר בפרשת תרומה? הרי הכיור הוא כלי מכלי המשכן, במה נגרה חלקו שהוא נדחה בשונות, בנון ב' לפרשת כי תישא? הוא לא הופיע בתרומה. הוא מופיע בפרשת כי תישא אחרי מחצית השקל. ראשון של כי תישא מאוד ארוך, אבל בשני וחמישי, במה שקראנו, קראנו את מחצית השקל ואת הכיור. הכיור מופיע שם פעם ראשונה, הוא לא הופיע בתרומה ובתצווה. אז על זה דנים המפרשים, אבל הדבר המעניין הוא אחר. שם מופיע סיפור הכיור, מופיע שאהרון ובניו רוחצים ממנו את ידיהם ואת רגליהם בבואם אל המזבח ובגישתם ולא ימותו. כתוב שהוא נחושת, אבל כאן פתאום כתוב דבר חדש, ויעש את הכיור נחושת ואת קנוע נחושת, ופה מופיע הסיפור שזה בא ממראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. הכיור נחושת וחנו נחושת לא בא מסך סכום הנחושת שהיה, אלא ממראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. מה שאגב יפתור בעיה מאוד מאוד מעניינת. בפרשת פקודי, עוד מעט נראה את זה, בפרשת פקודי תראו בעיה מאוד מעניינת שכל המפרשים דנים בה. יש את סיכום סכום הנחושת. כתוב כך, ונחושת התנופה, פרשת פקודי, אנחנו הרי קוראים את שתי הפרשות. ונחושת התנופה, זה בפרשת פקודי בהתחלה, פסוק כ"ט, בסדר? אני לא עובר מהר מדי, אבל זה טוב. פסוק כ"ט בפרק ל"ח, כתוב כך, ונחושת התנופה, בפקודי יש סיכומי סכומים, 70 כיכר ו-2400 שקל נחושת, ויעש בה עת. עכשיו פירוט, אדני פתח אוהל מועד, מזבח הנחושת, מחבר הנחושת, כל כלי המזבח, אדני חצר סביב, אדני שער החצר, כל יתדות המשכן ואת כל יתדות החצר סביב. את מי שכחו בבית? את הכיור ואת קנו. מה עושים פה? לא יפה. הרי סיכמנו שהכיור נחושת וקנו נחושת, שכחו אותו בתרומה, שכחו אותו בסיכום הנחושת. מה עושים את זה בכוונה? אומרים המפרשים מיד, אף אחד לא שכח אף אחד. הכיור לא בא מסך סכום הנחושת הזה, הוא בא ממראות הצובעות. זה היה חשבון בנק בפני עצמו. היה חשבון עצמאי שנקרא מראות הצובעות. לא מנת נגיע למדרש שאני חושב הידוע על המראות הצובעות של הנשים, אבל אני רוצה לשאול שאלה אחת, אני הרי לא עוסק עכשיו בכיור, אני עוסק בהבנה מה עושה פרשת ויקהל. המדרש היפה שמראות הצובעות זה אותן מראות שהנשים התקשטו בהן במצרים, ובהן הם פיתו את הבעלים שלא האמינו ולא רצו כבר בכלל, ותחת התפוח אורנטיך עוד נגיע אליו, למה זה לא מופיע בסיפור של הכיור? למה זה צריך להופיע רק בפרשת ויקהל? כשרואה חזרה של פרשה שמה ורוצה להבין את תוכנה, כמו ציור, בוא תראה את החריגים. זו חריגה זועקת. הרי אני מבין שיש סיפור של מראות צובעות. אני עוד לא יודע מה זה. אני אגב צריך גם להבין למה רש"י בחר להגיד שהמראות הצובעות, סיפורו הידוע על המראות והנשים שעוד מעט נזכיר אותו, הוא הפשט. הרי לכאורה רש"י היה צריך ללכת כמו הפשטנים שאומרים שאנשים הגיעו מהמראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד, וזה נקרא צובעות כי הן צבעו על פתח האוהל, צבעו מלשון תור רב שצובעים על הדלתות. רש"י לא אומר שם מדרש אגדה, רבותינו דרשו, מי שיסתכל ברש"י על המראות הצובעות בסוף פרשת ויקהל. הוא רואה את הפשט הפשוט. את המילה צובעות הוא רואה במילה צבא, עמי. את המילה צובעות הוא רואה כמראות שבזכותם העמידו צבאות צבאות. זה נראה מדרש. אבל השאלה שלי למה רש"י בוחר בזה בתור פשט היא שאלה צדדית. השאלה שלי זה למה המידע החשוב הזה לא מופיע בפרשת הכיור? שיופיע בפרשה עצמה. לא הכיור הוא הנושא שלנו, אלא מהי פרשת ויקהל. אחר כך פרשת פקודי שאנחנו קוראים אותם ביחד, זה גם זו נקודה מאוד מעניינת, אלה שתי פרשיות. זה לא פרשה אחת. יש שתי פרשיות, בתיקוני זוהר מופיע שיש גם פרשיות בתורה. גם פרשיות, 53 פרשיות. התניא, כתב את התניא הקדוש, 53 פרקים על 53 הפרשיות שבתורה. ומי שיספור הוא יגלה שניצבים וילך מתכוונים לאחת, על פי ראשונים, שכך חלקו את התורה, והקל פקודי זה בלי שם. הן בדרך כלל מחוברות. אז אנחנו... אבל זה שתי פרשיות שחיברו, גם את זה צריך להבין. יכולים לחבר הרבה פרשיות. חיברו אותן, כי הן בסך הכל אותו נושא. מה העניין? וזה נגיע עוד מעט. אבל בפרשת פקודי נשים לב בשנייה אחת, עוסקים בבגדי הכהונה, כבר לא בכלי המשכן, בצלל סיים את כל כלי המשכן, עוסקים בבגדי הכהונה בהתחלה, ומיד אחר כך מושכים את הכל, כלומר חונכים את הכלים ואת בגדי הכהונה, ובסוף, זה בעצם עיקרה של הפרשה, איך כבוד השם מלא את המשכן. אני עוד מעט אחזור ללמוד את פרשת ויקהל בנקודות שאלה. תמיד חיפשתי לעצמי הגדרה לפרשיות, ומצאתי הגדרה שאני חושב שהיא כל כך עמוקה בהתוועדות, בשיחה שהרבי מלובביץ' זכותו יגן עלינו מביא על הפרשות האלה, והוא מגדיר את שוני הפרשות כך. פרשות תרומה תצווה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לו, הם ההתערותא דילאי. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצווה על משה. בפרשת תרומה הוא מצווה על כלי המשכן, ובפרשת תצווה עולים עוד יותר תמימה, והוא מצווה על בגדי הכהונה. פרשת ויקהל היא ההתערותא דלתתא. כל מי שנכנס לי טיפה לתוכנה של הפרשה זה זועק. נדבות, נדבות, נדבות. הרמב"ן אומר, זאת הסיבה שאין בפרשה הזאת בכלל את המס, את הבק על הגולגולת, זה לא נדבה. אני לא רק מראה במה יש, אלא גם במה אין. אתם יודעים מה כל תוכנה של הפרשה הזאת? כשמה. תמיד אנחנו רואים ששמה של פרשה מעיד על כל עניינה. זה לכנס את כל עדת בני ישראל ולהוציא מהם את כל הכוחות מלמטה. זה קורה מיד אחרי חטא העגל, מיד אחרי יום הכיפורים, למחרת יום הכיפורים מתחילה הפעולה הזו מלמטה. פרשת פקודי עוסקת בתוצאה, בהמשכה מלמעלה שבאה בעקבות ההתערות הדלתתה. כבוד השם מלא את המשכן. החלוקה הזו היא חלוקה מאוד חשובה בחיים בכלל. כולנו יודעים שבהתערות הדלתתה, בהתעוררות שלי מלמטה, אני יכול לעורר ולהפעיל, לקדוש ברוך הוא מחכה שנתעורר מלמטה. כאן לי הביטוי מפורסם, דה מה למעלה ממך. מה שלמעלה זה ממך. תעורר. דה מה למעלה ממך. נפלא. אבל כדי שאני אוכל לפעול בהתערותא דלתתא, אני צריך שיעוררו אותי להתעורר. מה אפשר לעשות? אם לא מעוררים אותי להתעורר, איך אני אתעורר? נכון, אני צריך לעורר את הכל. אבל אני אשם. אני צריך איזושהי התעוררות מלמעלה שתעורר את ההתעוררות הדלתתית. כשאדם קם בבוקר, דבר ראשון הוא אומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. שחזרת בי נשמתי וחמלה רבה אני נתך. למה הפירוש הזה? אני מודה שזה הכל התערות הדלתית. הרי אני לא יכול להכיר את עצמי. הרי אני לא יכול להתעורר מאליו. אתה מחזיר בי את הנשמה. נו, ואז, עכשיו אתה שהארת אותי, מה עכשיו עושים? עכשיו אני נוטל את ידיי. זו נטילת הידיים שבאה מיד אחרי. עכשיו אני מתעורר מלמטה. האמירה הראשונה היא מודה אני. אנשי ההלכה ודאי זוכרים שאומרים מודה אני עוד מיד במיטה, ואין במודה אני שם השם, למה? כדי שאפשר יהיה להגיד מודה אני בידיים שהם עדיין מלוכלכות. אבל בספרים הקדושים מופיע שזה נכון, רק שבדיוק הפוך. זה הכל נכון, אבל איפה? אתם יודעים למה אומרים מודה אני בידיים שהם עדיין מלוכלכות? כי את המודה אני שאומר יהודי, אין שום דבר שיכול לעצור, גם לא רוח רעה בידיים מלוכלכות. יהודי אומר מודה אני, אין דבר שיכול לעצור את זה. שני הדברים נכונים, השאלה מאיפה אתה מסתכל על זה. נכון, אני לא אומר שם שם השם, אבל את האמירה מודה אני, שום לכלוך לא יכול לעצור. את הידיעה הפנימית של יהודי שאת הכל הוא מקבל מלעילה, מודה, בזה אני מודה, זה מלפניך. החזר את הבלי נשמתי, זה לא ממני. את הידיעה הזאת זה אי אפשר לעצור, אם זה אתה מתפרץ. ואז מתחילה העבודה שלי מלמטה, בהתאורות הדלתתה. בשביל מה? כדי שהירידה הזאת תביא לעלייה כזאת שהיא גדולה לאין ארוך ממה שהיה בהתחלה. בסוף כבוד השם ימלא את המשכן. תרומה תצווה זה התאורותא דלעילא, ויקהל זה התאורותא דלתתא, ובפרשת פקודי מופיעה המשכה מלמעלה בעקבות ההתעוררות הזאת מלמטה. זו החלוקה המבנית. כשמבינים את החלוקה המבנית הזאת, אפשר להתחיל לתפוס את הסיפור במשכן ואת סיפור החזרות. למשכן יש מגמה אחת ברורה. להשרות שכינה בתחתונים. כשהעולם נברא, הוא נברא כדי שאנחנו נשרות שכינה. שהאדם בהתערותא דלתתא יביא כבוד השם מלא את המשכן עד למקומות הכי נמוכים שלא היו לפני. כיצד זה נעשה? פרשת ויקהל מתארת איך אתה מחפש להעביר להשראת השכינה את כל כישרונותיך, את כל כוחותיך. פרשת ויקהל לא עוסקת עכשיו בחובות שלך, אלא בשאלה, אז איך מלמטה משרים שכינה בתחתונים? התשובה לשאלה הזאת עוברת שלב שלב. זה נפלא. פרשת ויקהל לא עוסקת במחצית השקל, כמו שאמרנו. היא עוסקת במי אשר נשאו ליבו, והוא רוצה לוודא איך את הכישרון הזה הוא מביא להשראת שכינה. אם הכישרון הזה לא בא להשראת שכינה, הוא לא עובר על שום איסור. מאוד יכול להיות שהוא ממלא את כל התורה כולה כמו שצריך. אבל לא כך בונים משם. אינני יודע אם אפשר לקבל מהקטנים את נדבתם, אם אי אפשר. ברור שבפרשת תרומה אי אפשר לצוות מלעילה על הקטן להביא את נדבת ליבו. כי אין איזה משמעות. הוא לא מחויב. אבל כדי שתשרה שמינה בתפיונים, השאלה היא, קמתי בית עם ילדים שרוצים להביא את כל הכישרונות שלהם כדי להשרות שכינה? אני יכול לדכא כישרון אומנותי כזה או כישרון אומנותי אחר. אין בעיה. אבל אז זאת יש רשימה בתחומים. אתם תופסים את פרשת ויקל? כשאני מדבר על התערותא דלתתא, אני מדבר על השאלה, האם אני באמת מביא את כל הכוחות? האם כל מי שנשאו ליבו בלי שיש לו מומחיות לא מלמעלה, גם לא מהאוניברסיטה, גם לא מזה שהוא למד, גם לא רשמי. אתם יודעים מה המבחנו של המשכן? האם אני מצליח על ידי עצם נדבת המשכן לעורר בך את היכולות שלך שעוד לא באו לידי ביטוי? והן תבון על ידי ביטוי מפני שעכשיו עוסקים בלהשרות שכינה בתחתונים. זה דבר פלאי. מה זו ההמשכה שתבוא מלמעלה שכבוד השם מלא את המשכן? מה זו ההמשכה שכבוד השם יופיע בכל הקרסים ובכל הקרשים ובכל פרט ובכל פרט? מה זה? למה זה לא היה יכול להיות לפני כן? כי לפני כן לא עסקנו בפיתוח הכישורים של ילדים, של נשים, של אנשים. פתאום מאוד חשוב לנו לדעת שכל אישה הביאה גם את העגיל וגם את הקומז. למה משמש הכל? האם יש עוד משהו שלא משמש להשראת שכינה בתחתונים? תופסים למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על התערות הדלתתא? את מצוות המשכן עושה משה בויקהל. לא כי טכנית כדאי שיהיו פה הרבה אנשים, כי אז נוכל להשיג הרבה כסף ויהיה דינר טוב. כי אין צורך, כי מסתבר שאין צורך בכל הדינר הזה. מרבים העם להביא, תעצרו, לא יודעים מה לעשות כבר. פרשת ויקהל, איך מקהלים, איך מכנסים, איך מכנסים את כל הכוחות, את כל העוצמות, את כל היחד הזה, את כל התחתוניות, כדי להשרות שכינה בתחתונים. פרשת כתיסה מסיימת בפרשת המסווה. מסכימים להסתכל שנייה אחת בפרשת המסווה, היא פלאית. עמוד אחד אחורה, מבייקה. בפרשת המסווה בלבד אני עוסק. משה יורד ואור פניו קורן. נכון? והוא לא יודע שהאור הזה, קרני ההוד, האור המדהים הזה בכלל ממנו, ולא ידע כי קרם אור פניו, מדברו איתו. הוא לא יודע. ואז הוא רואה שיש רק דבר אחד, שבני ישראל, מה? יראים, יש מכולם, אהרון, הנשיאים, כל העם, אתם רואים שם את הפסוקים? כולם יראים מגשת אליו. אז מה הוא עושה? אז הוא לובש מסווה. בואו נסתכל רגע על המסווה הזה. ונראה דבר מעניין מאוד מאוד מאוד. דיברתי על המשיעים של הפרשה הקודמת. מאוד מעניין. ויחל משה מדבר איתם. המאפי, פסוק למדגיל. ואחרי שהוא מרגיע את אהרון ואת העם ואומר להם לבוא אליו. בסדר? הם יראים. רש"י אומר הם יראים כי הם אחרי החטא. כי הם אחרי חטא העגל. מזכיר לנו מאוד מאוד את יוסף ואחד. גשונה אליי. ויגשו. ואז הוא מדבר איתם, ויחל משה מדבר איתם, לפני שנקרא את הפסוקים. לפני שנקרא את הפסוקים. חידון מהיר כזה. לפני שנקרא את הפסוקים. נכון שמשה לבש מסווה? מתי הוא שם את המסווה על עצמו? שהוא דיבר עם העם. ככה אני גם זוכר. אלא אם כן קוראים את הפסוקים שלו. ויחל משה מדבר איתם, פסוק למד ג', נו, ויתן על פניו מסווה. מה לעשות? זה כתוב. ויחל משה מדבר איתם, ויתן על פניו מסווה. אבן עזרא מנסה לקרוא את זה אחרת, ומודה שזה קשה. זה הפשוט הפשוט. ויחל משה מדבר איתם, ויתן על פניו מסווה. הבנתי, אוקיי. יוצא מפה שכשהוא דיבר עם עם ישראל, נו, הוא לא עשה מסווה, מצויד. אז אתה לא עשה מסווה כי הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא? בוא נראה. ובבוא משה לפני השם לדבר איתו, נו, יסיר את המסווה. לא הבנתי כלום. כשהוא מדבר איתו, הוא בלי המסווה, וכשהוא מדבר עם עם ישראל, הוא... כמה מפתיע? בלי המסווה. אז מתי הוא עם המסווה? אומר ברבנן, מתי הוא עם המסווה? כשהוא אוכל. כשהוא שותה. כשהוא בבית. כשהוא ישן. אתם יודעים מה הסיום של פרשת תקיסה אומר? שכשמשה מדבר עם הקודש ברוך הוא, או כשמשה מדבר איתי האחרון שבאחרונים שבישראל, זה אותו דבר, זה אותה אלוקות, מה ההבדל? בשניהם זה בלי מסווה. מה החילוק בכלל? אתה מדבר עם מסווה, אתה מדבר איתי. אתה מדבר עם אלוקות. אתה מדבר עם כנסת ישראל. אתה מדבר עם עם ישראל אחרי חטא העגל. אתם שומעים מה שהרב אומר? את המסווה לובש משה בדברי הרשות. מאוד דומה להלכות בתפילין. מי שמניח תפילין כל היום, מופיע בהלכה שלא אוכל ושותה אכילת קבר. ולא ישן גם שינת הרי, כי זה יביא אותו לשינת קבר. אותו דבר עם המסווה. אבל אין שום חילוק אצל כולנו מונח שהמסווה הוא כשמדברים עם הקדוש ברוך הוא. אבל כשמדברים עם נודני כמוני, אז ברור ש... אבל כשאתה מדבר אלוקות, אז אין שום חילוק. חשבתם פעם על הדבר הפלאי הזה שקרם אור פני משה? ביום הכיפורים, נכון? כשהוא יורד מהר. זאת אומרת, אחרי הלוחות. השני, לא היה מתאים יותר שיקרן אור פניו אחרי הלוחות הראשונים? עם הקולות, ועל הפיבים, ועל הבלוקים. שם אור פניו לא קרה. אתם יודעים מה קרה ביום הכיפורים? ביום הכיפורים התרצה הקדוש ברוך הוא לישראל אחרי חטא. ביום הכיפורים מתחילה השראת שכינה בתחתוניים, מהכי למטה שיכול להיות, מתחתון שבתחתון. רק אז תהיה התפרות הדלתתא שתסביר בכלל את ירידת הנשמה לעולם הזה. אם יהיה עוד כישרון אחד בעם ישראל, שלא יבוא לידי ביטוי למחרת יום הכיפורים, אז בשביל מה היה כל הסיפור? אני זוכר שהסבא שלי, זכר צדיק לברכה, היה שואל אותי תמיד, כשהייתי ילד, למה במוצאי יום הכיפורים אומרים, סלח לנו אבינו כי חטאנו? מי חטא? עכשיו נגמר מילה. הדת צדיקים. איזה חטאנו? סתם. יהודים קדושים. הייתי מעיז להגיד לו, אולי לא הייתי חוטף. שאלתי אותו, נו. לא ענה לי. אמרתי, בדוק, בדקתי, וראיתי שמופיע שמסוף מעילה עד צנת המרבים, נו, כבר עבר מספיק זמן שאני יכול לפספס קצת בכוונה. מה אני יכול? ידעתי שזו התשובה שתתן לי. אבל זה לא רע מה שרציתי לשאול לך. אם זאת התשובה, אז למה אומרים והוא רחום יכפר עוון? הרי זה מיד כשזה נגמר. נו, זה כבר שאלה רצינית. התשובה שלו הייתה, אתה יודע מה העוון? המחשבה שיום כיפור נגמר. שיכפר עוון. תמיד שמעתי את זה, כשלמדתי השנה פרשת ויקל שוב, אני חושב שהתחלתי להבין את זה. אתם יודעים מה עושה משה רבינו למחרת יום הכיפורים? הוא מכנס את כל ישראל ואומר להם, קודם כל, לפני שאני הולך להגיד כל אחד צריך להביא את הכישרון שלו, קודם כל, ברור, יהיה שבת. זה לא באמת רק ערב כישרונות צעירי וכל אחד מפעיל את האקסטאזה. אנחנו בטלים לקודש ברוך. אבל אחרי שפתחנו בזה, זה הדבר. קחו מלתכם תרומה. אני רוצה שלא יהיה ילד שלא יביא את הכוח שלו לידי ביטוי. למחרת יום הכיפורים מתברר שיום הכיפורים רק מתחיל. עכשיו הולכים לבנות סוכה. עכשיו בונים את המשכן. עכשיו כל אחד צריך לצייר את הציור שלו. כי אחרת, בשביל מה ירדה הנשמה הזאת הנה? אם לא כדי להעלות את הכל מהכי הכי הכי למטה. שאלנו על הכיור. תשמעו, זה מופלא. בואו נפתח שם את סיפור הכיור עם רשי. זוכרים את השאלה? שאלנו למה הכיור סיפור המראות הצובעות, למה לא מופיע סיפור המראות הצובעות לא בפרשת כי תישא כשמופיע סיפור הכיור, המצווה על הכיור, ובאיזה מין התעלמות כזאת בפרשת פקודי, פשוט בסך הכולל של הנחושת חסר את הכיור, קראנו, נכון? ואז יבוא ההסבר, כי בפרשת ויקל היה את המראות הצובעות. עכשיו תבינו כמה פשוטו של מקרא זועק מהפשט, רק שפותחים. המראות הצובעות. המראות הצובעות, אגב, כדאי לשים לב, זהו הכלי החותם את הכלים. ויעש את הכיור, פסוק ח' בפרק למדזיים. נחושת ואת קנו נחושת במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. רש"י. במראות הצובעות. בוא נסתכל ברש"י היטב. דווקא מדרשים שכל כך מוכרים, כדאי לראות אותם בפנים בדיוק. בנות ישראל היו בידם מראות, שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עקבו מלהביא למדבת המשכן. והיה מואס משה בהן, מפני שעשויים ליצר הרע. כלומר, בתוך הפרשה הזו של החזרות, פתאום איזה מחלוקת קודש ברוך הוא מוישה רבינו. לא מחלוקת. הוא מחלוקת קיצונית. לא כתוב שמשה רבינו אמר, עמדו ואשמעה. I don't know. צדדים לכאן וצדדים לכאן. מואס! אתם יודעים מה זה מואס? נבזה בעיניו נמאס. מאוס, והיה משה מואס בהם, מפני שעשויים ליצר הרע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל, כי אלו חביבים עליי מן הכל. טוב, זה ממש קיצוני מדי בשבילי. כלומר, או מואס, או חביב עליי מן הכל, אי אפשר איזה משהו באמצע קצת פושר? זה מאוד חשוב. זה דבר גדול מאוד. אלו חביבים עליי מן הכל, אגב, מה הכוונה מן הכל? מהארון עצי שיטים? מהמנורת זהב? זה הפשט. אין מה לעשות, זה הפשט מן הכל. למה? לא הבנתי. מה? אגב, אם הם כל כך חביבים, למה זה לא הופיע בפרשת תרומה? זה נראה שמרוב חביבות ישאירו את זה בצד. עוד שנייה. חשבתי על קיובה, על מרות הצורות, כשלמדתי את כתיסה. אבל לא חשבתי על מה זה עושה בפרשת ויקל, ולמה זה שיאה של פרשת ויקל, של ההתערות הדלתת. של מה עומק המושג התערות הדלתת. זה לא מילים, תן, התערות הדלתת. אמרתי לכם, מישהו פעם אמר לי, כשאמרתי לו שבשביל התערות הדלתת, צריך קודם כל התערות הדלעילה. ואז בעקבות ההתערות הדלתתה יש המשכה, מושג, התערות הדלעילה, התערות הדלתתה, המשכה. כל אחד מרגיש את זה בחיים. זה אומר לי פעם שזה הפשט התערות הדלתתה והתערות הדלתתה. נו, קונה, זה טוב. התערות הדלתתה, התערות הדלתתה, אבל צריך להבין את זה לעומק מה זה. תשמעו את הקיור, בואו נראה את רש"י עד הסוף. והיה מואס משה בהם מפני שעשויים ליצר הרע. אמר לו הקדוש ברוך הוא קבל כי אלו חביבים עליי מן הכל, שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות במצרים. איפה בא הביטוי הזה צבאות? כי היית צריך להסביר את המילה צבאות. העמידו ילדים, מה זה צבאות? העמידו צבאות? מה זה רמקן? העמידו, מעניין מאוד, כשיצאנו ממצרים פעם ראשונה שנקראנו צבאות השם. צבאות ישראל. אז המושג צבאות מוכר לרש"י ממקום אחר. אתם שמים לב שאין ברש"י לא רבותינו דרשו ולא איתה במדרש אגדה ולא שום דבר דומה לזה. זה הפשט. אני חוזר ואומר, זה הפשט כשאתה מסתכל ככה. כשאתה מסתכל נקודתי, כמו חלק מן הפשטנים, זה לא הפשט. מה זה שצרו בית הרון? הם עמדו בטון. אבל מה הפשט? בשביל מה יש פרשות תרומה תצווה ויקל? מה זה הפרשה הזאת? למה הכיור מתחלק לשלושה חלקים או לארבעה חלקים? במקום אחד הוא מתחלק בפרשת כתיסה, אחרי זה פה בויקל, אחרי זה בנחושת מופיע בלי זה שהוא מופיע, ובסוף כתוב שרוחצים ממנו משה ואהרון ובנה ולומדים מזה את שיעור הכיור בפקודי בסוף. למה החלוקה הזאת? זה פשט. והאם הצובעות וצבעו קשור לזה? והאם צבעות זה שתיים צבא כביטוי כזה, מטאפורה, כשרוצים לתאר המון המון אנשים, קוראים לזה צבא, זה היה יכול להיות גם צבא של נמלים להבין. מלא אלפים מה שקוראים ילדים, או שיש פה משהו אחר לגמרי. שהוא השיא של רעיון פרשת ויקל של ההתערות הדלתתה. לאט לאט, אני רוצה לגמור את רש"י. אמר לו הקדוש ברוך הוא קבל כי אלו חביבים עליי מן הכל, שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות במצרים, שהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה, ומאכילות אותם ונוטלות המראות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה ומשדלתו בדברים. מדהים. לומר, מה היא משדלת? מה היא אומר? אגב, מספיק אם רש"י היה אומר וחור ואתה מבין כבר. זה פירוט כזה, שתבין 100%. הוא משדלתו בדברים לומר, אני נעה ממך. רש"י חסך לנו. המדרש עצמו כתוב, והוא אומר לה, אני נעה ממך. היא אומרת, אני נעה ממך. את זה רש"י החליט לחסוך מסיבות השמורות במערכת. ומתוך כך מביאות לבעליהם לידי תאווה, ונזקקות להם, ומתעברות ויולדות שם, שנאמר תחת התפוח עוררתיך. וזה שנאמר במראות הצובעות, המראות שהקימו את כל הצבאות, ונעשה הכיור מהם, שהוא לשום שלום בין איש לאשתו, להשקות ממים שבתוכו למי שכינה לבעלה, ותדע לך שאין המראות ממש, שהרי נאמר הוא נחוש את התנופה 70 כיכר, וכיור וקנו לא הוזכרו שם. מה שראינו מקודם, למדת שלא היה נחושת של כיור מנחושת התנופה. ורק בסיום הוא אומר, כך דרש רבי תנחומה, וכן תרגם אונקלוס. וכן מצאנו וכו' וכו', הוא משכנע בסוף כי הוא יודע שיגידו לו, עזוב, זה דרש. ואז הוא אומר, אבל זה התרגום, ואלה הפסוקים, זה הפירוש. מסיים את פרשת ויקל, אחרי שהקדמנו את ההקדמה שפרשת ויקל זה כל העניין של המדבה של ההתארות הדלתתה. עכשיו תבינו את המחלוקת בין משה לבין הקודש ברוך הוא בדבר. אני מבין שהתארות הדלתתה זה שלא יהיה כישרון אחד חבול. הבנתי. נו נו, זו עבודת השם שצריכה לשנות לנו את כל המערות. מספיק. זה כבר טוב. הלוואי נגיע לזה. עכשיו, מה הפרשת ויקל ואומרת בו, הגיע הזמן שנגלה לך עוד. בכניסה לאוהל מועד, הולך להיות כיור. מבחינה מסוימת הוא לא בדיוק אחד מסוים משם. כן, אבל מבחינה מסוימת הוא לא. למה? הוא כן, כי הוא אחד משבעת כלי המקדש. שולחן, מנורה, כיור. אבל יש לו תפקיד אחר מכל הכלים. התפקיד של כל הכלים זה פונקציונלית למשכן. התפקיד של הכיור זה הכנה לעבודה. נכון? נצורי? הכיור הוא בעצם הכנה. אוקיי, יפה. כך מסבירים אגב המפרשים הפרשנים, למה זה לא נמצא בפרשת תרומה. כי שם מופיעים כלי המקדש שפועלים בהם. ההכנה לא מופיעה שם. מצוין. אז מהבחינה הזאת הוא רק הכנה כביכול. ולכן הוא גם נמצא כשאתה נכנס לאוהל מועד, אז המזבח החיצון נמצא בקו מול קודש הקודשים. אבל הכיור מושך לדרום. כלומר, כשאתה נכנס, כהנים, לא ישראל. ישראל צריכים לטבול. כהנים נכנסים ומקדשים ידיהם ורגליהם בכיור, ואז עולים בכבש למזבח. או אז ניגשים לעבודה. הבנתי. את הכיור הזה צריך לעשות נחושת, אבל הוא לא מהנחושת הרגילה, הוא מהמראות הצובעות. אתם יודעים מה ההבדל בין המראות הצובעות לבין כל הכישרונות? שכל הכישרונות הם כישרונות שיכולים לשמש לטוב. יכולים לשמש ללא טוב. וכשאתה מביא אותם למשכן, אתה לוקח משהו חיובי ומשתמש בו לטוב. זה לא משהו שלילי להיות אומן. זה לא משהו שלילי לטבות יפה. זה לא משהו שלילי לצייר ציור מדהים. מופלא שאתה יכול לעשות מזה מעשה קרובי. בסדר? יריעות, דמויות, נהדר, זהב, כסף, נחושת. אתה לוקח את כל התאוות האלה ומביא אותם למשכן, נפלא. אבל אתם יודעים מה זה המראות האלה? זה איך אתה לוקח את התאווה לשם תאווה? זה כבר לא אומנות, זה הטייבה בטייבה, זה הטייבה בריבוע. כלומר, זה להתקשט כדי לעורר את היצר הרע. זה היה חשוב מאוד 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 במצרים. ובא משה רבינו ואומר, אני מבין שהמשכן זה להשרות שכינה בתחתונים, אבל כמה נמוך. עד אפשר. כמה למטה? אני מבין שהתארות הדלתתה זה להוציא את כל הכוחות, את כל הכישורים שתמונים בי, את כל הדברים היפים, גם את הדברים ששאר בזבז איתם זמן, את הכל. גם את התאווה שהיא קצת לא נורמלית, גם את הדבר ש... תעזבו, לא נעים לדבר עליו. אני לא מדובר פה על עצם העניין של הקשר בין האישה לאיש. זה נפלא, אלא על המראות. אני נאמינך, אתה נאמין ממני, אני נאמינך. זה חשוב מאוד לשעתו. היה משה מואס בהם. משה הוא זה שכל עניינו זה המשכן, והוא רוצה למשות אותנו מהכי למטה. אבל הוא בא ואומר, רבותיי, עד גבול מסוים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יודע מה זה הכיור? הכיור הרי אמור לעסוק לא במקדש, לא במשכן, אלא בהכנה. אתה יודע איך מתכוננים להשרות שכינה? אתה יודע מה זה ההכנה? הזכרתי לכם פעם את הבעל שם טוב המדהים הזה. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. כל פעם שאני חושב עליו בזמן האחרון הוא תופס אותי בלי סוף. הבעל שם טוב אומר, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. אתם יודעים מה זה? אני חושב על זה כי אני חושב עליי. אתם יודעים מה זה הכובש את יצרו? אז הבעל שם טוב אומר, אם גיבור זה הכובש את יצרו, אז מה זה חלש? אומר, חלש זה מי שכובש יצר, אבל זה לא באמת יצרו. הבנתם? פעם אמרתי שגיבור זה הכובש את יצרו וחלש זה מי שכובש יצרי. זה נכון, אבל אני רוצה להעמיק את זה הרבה יותר. היום אני מבין את זה אחרת לגמרי. גיבור זה הכובש את יצרו. חלש זה מי שבאמת מקפיד על זה ועל זה ועל זה ועל זה ועל זה, אבל יש לו טלטום אחד שאיתו הוא לא מצליח לקודד. ואותו הוא לא מקודש. אתם יודעים מה זה גיבור במלחמה? זה לא אחד שמסתובב בשטח ויורה סתם לכל גבעה. גיבור זה זה שמזהה מאיפה יורים עליו. ויודע לחסן ממוקד. אתם יודעים למה אנחנו חיים בחברה ביקורתית? אתם יודעים למה? כי כל אחד יודע לכבוש את היצרים של האחרים במשהו טוב. בכל חברה יש כאלה שאומרים שחייבים להקפיד על זמנים. זה נכון מאוד. זה בדרך כלל כאלה שיודעים לעשות את זה. יש כאלה שאומרים שחייבים להקפיד על סדר. נכון מאוד. זה בדרך כלל כאלה שיודעים לעשות את זה. יש כאלה. אתם יודעים מה זה גיבור? אל תיתן לי נאום. רק אתה יודע במה אתה חולה נפש. אל תספר לך. אם אתה מספר את סימן שזה לא בזה. אז באותו המקום עם המראה ששם אתה הכי משוגע, אתה יודע למה אתה הכי משוגע שם? כי בשיגעון הזה אתה צריך לעבוד את השם. לך תתחיל. הבנת? כלומר, באותה נקודה, שהיא הנקודה שמגדירה אותך רשמית כמשוגע. עכשיו, אתה לא יודע, או שכן, אני לא משנה. היא הנקודה שדרכה תשאר שינה בתחתונים. אתם יודעים, אגב, איך הסלקים שכינה? פוגעים בך בנקודה המיוחדת שלך. זו הדרך הטובה ביותר לסלח. זו מומחיות כזאת. אבל לא רק נקודה כללית, לא רק באופן כללי אהבה. באופן, זה דבר חשוב, ספציפי. איפה נקודת החולשה שלך? איפה היא באה לידי ביטוי? קח אותה, ואם הנוף הידראולי אותה, אתה צריך לעבוד עליה. כשתצליח, תקבל איתור הגבורה. עד שתצליח, עוד לא ישרינו שכינה בתחתונים. כי אם לא כך, אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא אותי עם הפסיקות הזאת? טעות? אקסידנט? טעות בפס ייצור? אתם תופסים מה זה פרשת ויקל? פרשת ויקל זה איך לוקחים את כל הכישורים. נו, זה נחמד, זה יפה. זה נשמע כזה מאוד מתורבת. הכיור כבר לא נשמע מתורבת בכלל. זה לא בבית ספרנו. זה לא בבית ספרנו, אז אני מחליף בית ספר. זה בבית מקדשים. כך משהו משנה בתחתונים. משה מואס, כי התפקיד שלך כמשה הוא איבוס. והקדוש ברוך הוא אומר אלו חביבין עליי מן הכל, כי לא בראתי את העולם בשביל שמהארון תפעל, מהשולחן, מהמנורה. בראתי את העולם כדי שתפעל מהמראות. זו התאווה שלי. גם לקדוש ברוך הוא יש תאווה. נתאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. תמי, אי אפשר להתגבר. והדרך לגלות את רצון השם זה לברר אם הגעת למקום שהוא הכי התאמות הדלתת. כשתברר אותו, רק אז כבוד השם בסוף פרשת פקודי יהיה מלא את המשנה. אם לא, זה יהיה בסדר. מינוס איקס קרסים. ועוד שני קרשים, אבל זה לא שמים באלבום, זה שומרים בבוידים. על זה סבתא אמרה, לא כדאי לדבר. אתם לא מכירים? אז לא נדבר. אבל לא ישרנו, שינה. אתה רוצה לקבל את העולה שלי, אתה רוצה להקריב בשמי חטאת כהן. אתה רוצה לברך אותי, גם זה חלק מעבודת הכהנים. תלך אל המערות הצבאות האלה. תכניס לשם לא את כל גופך, זאת בילה, את הרגליים שלך ואת הידיים שלך. אתם מבינים את זה? תיכנס לשם. אומרים בדרך כלל עם המגפיים, בלי המגפיים. תכניס לשם, רגל ימין ויד ימין ביחד, רגל שמאל ויד שמאל, כמו שמוגדר בהלכה. וזה בא מהמראות הצורות. אתם יודעים מה הפירוש שמזה הקימו צבאות? והרי לא יאומן. מה היה חסר לנו לפני שהיינו צבא? מה היה חסר לנו לפני שיצאנו ממצרים? היו לנו תארים מאוד מכובדים. היינו בנים. היינו עבדים. מה היה חסר לנו? למה הקדוש ברוך הוא צריך צבא? למה לא מספיק כל מה שהיינו? אתם יודעים מה ההבדל בין חייל לעבד? הזכרנו. עבד הולך לעבוד וצריך להתפרנס, ומביא את המומחיות הכי גדולה שלו, הוא יכול להיות עובד מסור, אבל הוא לא בא לעבודה כדי למות. הוא בא לעבודה והוא רוצה לחזור חי הביתה, וזו הדרישה האלמנטרית שלו כעובד. חייל, צדיק, שהולך להיות חייל, הולך ומודיע שהוא בא אליה כי הוא מוכן למסירות נפש, שנצא ונשוב כולנו לשלום. הוא מוכן למסור את נפשו, זה צבא. אתם יודעים מה קרה ביציאת מצרים? הוקם צבא. אתם יודעים למה הוא מוכן למסור את הנפש? לא כי הוא אומן גדול יותר. יכול להיות שיש אומנים גדולים ממנו. הוא רק אמר תירונות עכשיו. אבל למלחמה אני לא הולך להוציא את האורנים, אלא את מוכני לסירות הנפש. למה? כי צבא זה מקסימום קבלת העול. זה מקסימום המוכנות. זה הרצון הכי פנימי שיש. אתם יודעים מה זה צבאי בארמית? רצון. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם מוסבר במפרשים על פי הרצון הפנימי שלהם. החייל אין לו שום רצון כביכול שלו. הוא כלי למימוש הרצון שלמענו הוא מוכן לשרת את מה שהוא משרת. אתם יודעים איפה נמצאת התאווה שהיא הכי אגו בעולם? במראות האלה, עם הקישוט. שם אני לא מצליח להתגבר. שם קשה לי לקבל עול. אתם יודעים מה עשו מהמראות האלה אנשים? צבאות. עכשיו מבינים מה זה מראות הצורות. זה מה שקשה. אתם מבינים למה זה לא דרש? כי למה זה בא לפרשת ויקהל? עכשיו מבינים למה צריך חזרות? כי לא באתי לספר לך על פעילות שעשינו במדבר. באתי לספר לך על המגמה שבשבילה בכלל נברא העולם. אנחנו מסיימים ספר שמות עכשיו. העולם נברא כדי שתשרה שכינה בתחתונים. לשם זה העמיד הקדוש ברוך הוא את האדם בגן, לעובדה ולשומרה. וכדי שהיא תשרה באמת בתחתונים, הוא העמיד לנו גם את הנחש שלה. גם את עץ הדעת. גם את הקליפות. וכשהגענו למצרים, הוא העמיד לנו את פרעה, והוא לימד אותנו איך אפשר להידבק במשה. וכשיצאנו מהר סיני, הוא לקח אותנו אל המשכן, ולימד אותנו איך אפשר להכניס לשם את ארון העדות. אבל השיא הוא איך אפשר לבנות כיור וקנו ממראות צובעות. כי כל המגמה שלו היא שכבוד השם יהיה מלא את המשכן. זה יהיה המשכן שכשכבוד השם יהיה מלא אותו, יישאו איתו בית ישראל, שתי המילים החותמות את הספר, בכל מסעיהם. כשהיתרות הדלתתה היא כך מלמטה. עושים למה? צריך להגיד, והוא רחו למחורת יום הכיפורים. כי למחורת יום הכיפורים זאת מגמת השראת השכינה. ביום הכיפורים הגיע אלינו משה רבינו עם מסווה כדי להגיד לי, אתה אלוהות? לא אתה מחצי מטר ומעלה. אתה מהמראות של הקישוטים. אתה שהמשה בך מואס את זה. ובצדק. דע לך ששם נמצא כל הסיפור. שרק ממנו כבוד השם ימלא את המשכן. תרומה תצווה התערותא דלעילא. ויקהל כינוס, כינוס, כינוס. עד לשיא ההתערות הדלתתא, שמסתיים בכיור ובהתדות הנחושת. ומזה באה המשכה מלמעלה, איך נמשכים כל הכלים, ואיך כבוד השם מלא את המשכן. והמשכן הולך איתנו עם הענן, בכל מסעותיהם. ונגיע לחזק, חזק ולהתחזק, של פרשות ויקהל פקודי בספר שמות. וחזק חזק ומתחזק על כל המגמה חומש בראשית וחומש שמות גם יחד שנתרבה הקדוש ברוך הוא שתהיינו דירה בתחומים. ערב טוב, בשורות טובות לכולם.